ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. אחד הנושאים המדוברים, אחד הנושאים הנפוצים היום בעולם הנדלן, ועדיין לא דיברתי עליו, וזה מאוד מפליא שעדיין לא דיברתי עליו, הוא כל נושא ההתחדשות העירונית. ולמרות שאנשים חושבים שהם יודעים הכל בתחום הזה, וכולם יודעים מה זה תמ"א 38-1 ומה זה תמ"א 38-2, ויש פינוי בינוי, וכולם חושבים שיודעים את הכל, מסתבר שהעולם הזה הוא מאוד מורכב, מאוד נרחב, עבר הרבה מאוד שינויים, ואני זכיתי להזמין לפה חבר, שאנחנו כבר דור שני של היכרויות, נכון. ואולי אפילו דור שלישי,
נכון.
ירושלמי ותיק, שעוסק בבנייה, חבר מעולה ענבר קרסני, ואיתו יכולתי לדבר על הרבה מאוד נושאים, אבל בחרנו קודם כל לדבר על ההתחדשות העירונית. אז ברוך הבא, ענבר קרסני.
ברוכים הנמצאים, כיף להתארח פה.
כיף, אני מאוד מעריך את זה, ואני מקווה גם שהמאזינים יעריכו שאתה איש עסוק, התפנית ובאת אליי. וזה א', הזדמנות בשבילי, ואני אמרתי לך ברגע שנכנסת שאני מרוגש, אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, עוד לא היית אצלי בבית.
לגמרי.
אז מעבר למי שאני מכיר מי זה ענבר קרסני, בוא תספר לכולם מי זה ענבר קרסני.
אז אני אשמח, קודם כל אני אומר שאני קצת לפני שהגעתי, רציתי לשמוע למה אני נערך, ואז התחלתי לשמוע בעצם את החומרים הקודמים שהעלית, את הפודקאסטים הקודמים, ואני חייב להגיד שאני חי את התחום, אני מכיר אותו לתפיסתי קדימה ואחורה, ובכל אחד ואחד מהפודקאסטים שמעתי דברים חדשים שלא שמעתי, ולכן אני ממליץ לכל המאזינים שלך באמת לשמוע ולהאזין, כי זה פותח את הראש, והרבה פעמים אמיתות ודברים שחשבת שאתה יודע, אתה שומע או איך אנשים אחרים רואים אותם, או שיש חידושים בתחום, כמו ששמעתי בפודקאסטים של המיסוי שהיו אצלך.
אני יושב כאן, ואנשים רואים שאני יודע,
כן.
ואני לומד המון.
אז זהו.
זה לא יאומן.
כמו הקלישה שידע זה כוח, חד משמעית ידע זה כוח, ולכן ככל ששומעים יותר ולומדים יותר, אני חושב שזה מבורך. קצת על עצמנו, אני דור שלישי של קבלנים, אני דור שמיני בירושלים, לא יודע אם ידעת את זה, ממשפחת סולומון, דור שמיני בירושלים ודור שלישי.
בזה אנחנו אומרים, תיקו,
כן,
גם אני.
אוקיי, אז יפה. אני. וסבא שלי היה קבלן, ואבא שלי קבלן, סבא שלי אליעזר קרסני זיכרונו לברכם, ואבא שלי שיבדל לחיים ארוכים,
אמן.
קבלן, ואני גם כן ממשיך את השושלת, ממשיך את הלגאסי, כאשר
קבלן ויזם.
קבלן ויזם.
חשוב.
כאשר בעוונותיי, אני גם עורך דין, כי לאורך השנים, אני אולי מצר על זה, אבל זו המציאות, החרב השתנתה, אוקיי? אנחנו נוהגים להגיד שאנחנו יוצאים לעבודה עם מגן ועם חרב, ובשעה שסבא שלי, את רוב המשאב שלו, השקיע בעצם בבניין עצמו, להיות, לעשות את הפיקוח הצמוד, והחלק הפשוט יותר היה במידה מסוימת הרכישות והרגולציה שנמצאת מסביב, אז היום רוב המשאב הוא דווקא ברגולציה. היום אנחנו משקיעים הרבה 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 מאוד סביב הנושא של היתרים, וסביב נושא של להביא בעצם את הפרויקט עצמו למצב של היתר בנייה, ואם אני צריך אפילו להגיד לאורך שנים של פרויקט, אז אני חושב ששני שליש מהפרויקט הוא להביא אותו לרישוי, ושליש הוא לבצע את הבנייה
אני
עצמה.
אני חייב להגיד לך,
כן.
שאני אחת העטפות שלי, שאני מטיף לאנשים גם בקורסים, ואני בכוונה אומר את המילה מטיף,
כן.
זה ש90% מזמן הפרויקט זה התכנון,
נכון.
ו10% זה הביצוע.
נכון.
לך קל לי להגיד את זה,
כן.
לך קל לי להגיד את זה, בגלל שאני יודע איך אתם מתנהלים, אבל אנשים לא מבינים את זה, ואני רואה, אתה יודע, הרי אבא שלי מהנדס חשמל, ואתה
נכון,
יודע.
נכון.
ואתה יודע, הוא לימד אותי פעם, ישבתי אצלו, 10 שנים עבדתי איתו,
כן.
והיה מגיע קבלן, היה אומר דחוף. אז הוא היה שם את זה מתחת להרימה. הייתי אומר לו, אבא, הוא אמר דחוף. הוא אמר, זה, שזה דחוף, זה לפני תיקונים. אנשים עובדים, הם חושבים שהם יעשו טוב, אם הם יתכננו תוך כדי תנועה, והם לא מבינים שזה מייקר את הפרויקט, ומעריך את הפרויקט.
לחלוטין.
ושהתיקונים מעריכים את החיים, וגם מעלים את המחיר של תיקונים. אתה יודע, פה בניין לידי, אני ראיתי מה קרה לשיקון עובדים.
כן.
אבל זה אנחנו נדבר בפודקאסט על יזמות. ואתה צודק,
אבל אני רק רוצה רגע לזקק את הנקודה של התכנון, כי מה שאתה אמרת, אמרת נכון שזה התכנון בפועל, אני והיועצים, היועצים והיזם וכן הלאה, אבל לתוך המשולש הזה יש גורם אחר משמעותי שהוא הרשויות,
ממש.
שהוא בעצם גורם, היום הוא גורם מעכב, בוא, זה ידוע.
אנחנו יודעים את זה.
גם בדיונים פנימיים שיש לנו עם הרשויות עצמם, אז גם הפקידים אומרים, חבר'ה, אנחנו יודעים שאצלנו בתוך המערכות יש בעיות, אני מקווה באיזשהו שלב שזה ייפטר. אני יכול להגיד...
זה מתחיל בטאבה, וזה ממשיך ביתרים. גם טאבה, הרי לפי תיקון 43, אפשר לעשות טאבה בשנה. הרי אני עשיתי בבניין שבניתי בשוק במחנה יהודה, 10 חודשים עשיתי טאבה.
כן, זה בסמכות מקומית, מה שנקרא.
לא, זה היה עם טאבה מחוזית, אבל עבדנו לפי הספר, והיה לנו מזל, לא היה לנו התנגדויות, אבל... יש בעיה בהתנהלות של הגופים האלה.
יש בעיות קשות, וזה מייקר.
להוציא בתל אביב שנה וחצי, היתר, בתקווה.
כן. אז אין ספק שזה מייקר. עם זה אנחנו מתמודדים, באמת לצערי, וטיים מזמני פה בדבר הזה. בסופו של דבר, פרויקט שלוקח יותר שנים, הוא פרויקט שמתייקר. ואם הוא מתייקר, אז שאנחנו שואלים הרבה פעמים שאלות, למה מחירי נדלן, למה דירות יקרות בארץ? חלק מאוד משמעותי מהדבר הזה, זה עלויות התכנון והזמן עולה כסף.
זמן עולה כסף, גם אם הכסף הוא שלך והוא מזומן.
נכון, נכון.
אתה יודע, אבל זה טוב שהתחלנו בזה. זה טוב שהתחלנו בזה. וששנינו יודעים שזה אחת הבעיות של תמ"א 38, או של התחדשות עירונית בכלל, או של פינוי-בינוי.
כן.
ואתה יודע, ואני רוצה להתחיל לדבר על זה, בגלל שגם שבוע שעבר שהייתי, ואני הרבה מתעסק בטירת הכרמל, אז אתה שומע את המתווכים אומרים ללקוחות,
יש פה פוטנציאל.
פה, לא פוטנציאל, פה יהיה תמה.
כן.
ואני אומר להם, אתם תשמעו את המתווך ותקשיבו לי. ואני מתקן את המילים, פה תהיה התכנות בדיוק. לתמה, ואנחנו לא יודעים אף פעם אם זה יקרה, או לא לתמה, להתחדשות עירונית.
זה עוד מקרה טוב.
אבל כי... אני רוצה שבאמת, והחלטנו שנעשה את זה ממש מסודר, בוא נגדיר, אני, לדעתי אנשים לא יודעים בדיוק את ההבדל בהגדרות,
אוקיי.
בין תמה, תמ"א 38, לבין תמ"א 38, בוא נגיד 1 ו-2.
ברור.
ומה ההבדל בגדול בין זה לבין פינוי-בינוי, שהרי בתמ"א 38-2 יש סוג של פינוי-בינוי.
נכון.
אז בוא באמת תכניס אותנו לתוך התחום, ואנחנו צריכים לציין שאתה כבר עשית בניין בתמ"א, אך סיימת.
בוודאי, אנחנו עשינו בניינים גם בתמ"א חיזוק ותוספת, וגם בתמ"א הריסה ובנייה.
יפה.
ואני, בוא, אתה יודע מה, אני אקח לי עצמי כמה דקות, כדי בעצם להציג את הנושא מעולה. בכלל של התחדשות עירונית, מה שנקרא, קחו קוסקולה ותקשיבו, ואז זה יעשה סדר לכולם.
זה מה שאנחנו רוצים.
בוא נבין רגע, קודם כל, בתוך התחום הזה של התחדשות עירונית, יש לנו שני מסלולים. מסלול אחד שאנחנו קוראים לו פינוי-בינוי, ומסלול שני של תמ"א 38. התוצאה בשטח יכולה להיות אותה תוצאה. בשני המקרים יכול להיות שבסופו של דבר יהרסו בניין, ויבנו בניין חדש תחתיו, אבל הם יהיו שני מסלולים שונים. אז נאמר קודם כל שבתחום של התחדשות עירונית, יש לנו מסלול יזמים ומסלול רשויות, בסופו של דבר צריכים לקחת מתחם.
אני חושב שתסביר את זה.
אני אסביר. המתחם צריך להיות מתחם, היום בחוק נקבע שהוא לא פחות מאשר 24 יחידות, ואז יש מסלול שבו הרשות עצמה מקדמת, אוקיי? לעתים זה קורה, נניח בירושלים, באמצעות חברת מוריה, מקדמת הכרזה של המתחם...
חברת מוריה זה חברת...
החברה המסחרית שבעצם...
של ירושלים. של העירייה.
נכון. ואז בעצם מכריזים על מתחם מסוים, כמתחם שמיועד לפינוי-בינוי. יש לזה משמעויות מאוד גדולות בהיבטים של גם תכנון, וגם מיסוי, כי בסופו של דבר יש לנו פה עסקה מיסויית, תכף שאני אגיע לתמ"א 38, אני טיפה אפתח סוגריים רחבות, ואני אדבר על
זה חלק מאוד חשוב שאנחנו צריכים לדבר עליו.
על העניין הזה, אוקיי? כי
אנחנו הולכים עכשיו לשחרר אנשים מהבורות או מחוסר הסדר שיש להם בתחום.
אז יכול להיות באמת שנצטרך יותר מפודקאסט אחד, אבל בוא נתחיל.
אני כבר מבסוט שאתה אצלי, אתה מוזמן פה הרבה.
אז יאללה, בשמחה. אז נתחיל בהתחלה. אז אני אומר, נחזור רגע שוב לזה, יש לנו אפשרות מסלול של פינוי-בינוי ומסלול של תמ"א 38. במסגרת מסלול של פינוי-בינוי יש את המסלול הנפוץ היום, הנפוץ דווקא, שהוא מסלול יזמים. היזם עצמו הוא פונה לבניין, או הבניין פונה ליזם, ועורכים בדיקת התכנות לראות האם זה פרויקט שהוא עשוי להתאים להיות פרויקט של פינוי-בינוי, אמרנו מינימום 24 יחידות, יש איזשהו תיקון שאפשר לקחת מספר מתחמים ש... סך הדירות שבהם יהיה מעל 24, זה פחות קורה. ואז היזם עצמו מקדם ומקבלים בסופו של דבר הכרזה של משרד הבינוי והשיכון על זה שהמתחם עצמו יכול להיות מתחם לפינוי בינוי. זה באמת מתאים או באזורים שיש בהם בנייני רכבות, מה שאנחנו מכירים, בעיקר נפוץ בירושלים, באזור של קריית יובל וכן הלאה. או באזורים שבאמת הם אזורים חלשים יותר בפריפריה, שבהם הממשלה, המדינה, הרשות מחליטה לקדם. אלה פרויקטים שהם מצוינים, אני מדבר רגע, שם את הכובע של היזם, ליזם, כי בסופו של דבר, אם יש לך פרויקט אז הוא רווחי, יש בדיקה של תקן 21, אתה לא, ואתה לא משלם מטלי השבחה וכן הלאה.
גם על זה אנחנו נדבר.
נדבר על זה. אבל הם לוקחים הרבה מאוד שנים להתארגנות. אוקיי? הפורטה שלנו, אוקיי? ועל זה אני דווקא הייתי רוצה להתרכז, זה פרויקטים של תמ"א 38. תמ"א 38 הרבה יותר קל, הרבה יותר זמין, שוב, תהליכים לוקחים את הזמן, אבל הרבה יותר זמין לביצוע. בעצם תמ"א 38, מדינת ישראל החליטה שהיא צריכה להוציא תוכנית, במסגרת התוכנית יחזקו בניינים בפני רעידות אדמה, מאחר שהסטטיסטיקה היא שאחת למאה שנה, לא עלינו, מספיק צרות היו לנו בשנתיים האחרונות, עשויה להיות רעידת אדמה, בעיקר במדינות שקרובות לשבר הסורי-אפריקאי, והגדירו מתחמים שונים, שהמתחמים האלה בעצם נדרש לבצע חיזוק מבנים. ואז קבעו קריטריונים למבנים האלה שנדרש, שיכולים להיכנס לתוך העולם הזה של תמ"א 38. ראשית, הבניינים היו צריכים להיבנות או לקבל היתר לפני שנת 1980. הם היו צריכים להיות בניינים שלא עמדו בתקן ישראלי 413. זאת אומרת, אם רגע נפתח רגע סוגריים קטנות, שבעצם אין מה שאנחנו קוראים זיון בקירות החיצוניים, אוקיי? שלא כן. בעצם נעשה מספיק ברזל, הם בניינים שהם לא גמישים מספיק. ובניינים שנקבע עליהם שהם לא יעמדו ברעידת אדמה. אוקיי? יש איזושהי בדיקה שעושים כדי להיכנס בדלתות של תמ"א 38. עכשיו אני רגע אפתח את הנושא הזה המיסויי לרגע, ומה שאני אומר עכשיו הוא רלוונטי גם לתמ"א 38 הריסה ובנייה, וגם לתמ"א 38 חיזוק ותוספת. למעשה עסקה של תמ"א היא מעין עסקת קומבינציה, שעד שתמ"א 38 באה לאוויר העולם, בעצם כל העסקה כולה הייתה חייבת במס. ובואו נסביר רגע על מה מדובר. אני אתן רגע דוגמה. יש לי בניין, ובבניין יש שישה דיירים. השישה דיירים האלה קיבלו זכויות מהמדינה. לא משנה בעקבות מה. במקרה הספציפי שלנו, בעקבות תמ"א 38, באה תוכנית ואמרה, אתם יכולים על גג הבניין שלכם.
תמ"א, בואו נגדיר לאנשים, בבקשה. שאנשים יבינו, יש דרגות של תכנון שיש תמ"א, תב"א, שזה תוכנית בינוי ערים,
כן.
שזה משהו ספציפי נכון. לאזור, יש תמ"א, שזה תוכניות מתאר
ארצית,
שהן נכון. או אזוריות או נושאיות,
נכון, נכון
כאשר
נכון.
התמ"א, התוכנית הספציפית הזאת, היא חלה על כל ישראל, והיא תוכנית נושאית לחיזוק מבנים, ושלא יתבלבלו אנשים, זה לא תוכנית לתוספות של ממדים, אלא זו תוכנית לחיזוק המבנים, כדי באמת לפתור את מה שאמרת,
נכון,
בקשר לרעידות נכון. אדמה.
והתוכנית בתוך תנאי התוכנית, שאם כל מי שירשום בגוגל תמ"א 38, ויחפש את התוכנית, היה תיקון 1, תיקון 2, תיקון 3, 3א, יכול לראות שיש שם עקרונות, שלפיהם אתה יכול לבוא ולחזק. זו תוכנית שמתוקפה אפשר, תלוי באיזה רשות, אני תכף גם אני אתמקד בעניין הזה, לבוא ולהוציא היתרים, אוקיי? היא בעצם תוכנית, זה חשוב מאוד, אם אנחנו היום נמצאים נגיד בירושלים, תוכנית מיטה ירושלים 62, היא קנתה לי 75%, אז תמ"א 38 אומרת, על הבניין הזה שנבנה ומיצה את זכויות הבנייה שלו לפי 75%, אתם יכולים להוסיף עוד...
או לא מיצה, גם אם הוא לא מיצה, אפשר לא להוסיף נכון, את התוספת.
נכון, נכון, אני לא יודע אם נצליח להעביר את הכל במסגרת הפוסט.
לא, אבל חשוב זה, להבין. אבל...
נכון, 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 גם אם הוא לא...
מעל הזכויות בנייה הקיימות לפי תמ"א.
מעל הזכויות בנייה הקיימות, אתם יכולים להוסיף עוד 25 מטר לכל דירה קיימת, פלוס עוד קומה, קומה וחצי, שתי קומות, שתיים וחצי קומות, אם יהיה לנו הזמן, אז גם נסביר בעניין הזה, מתי ניתן להוסיף.
לא, אני לא חושב שזה צריכים לרדת לרזולוציה הזאת. אנחנו רוצים להסביר את העקרונות.
יפה, אז עכשיו נחזור למיסוי, כי פה אנחנו אוחזים כרגע. במסגרת הדבר הזה, הדיירים קיבלו מטרים. ומה הם עושים? הם מוכרים את המטרים האלה ליזם. מה הוא נותן להם בתמורה? הוא נותן להם שירותי בנייה. הוא מחזק עבורם את הבניין, מוסיף להם עוד מטרים לדירה שלהם, וגם כנראה משפר את התשתיות, משפץ את הלובי, מוסיף מעלית וכן הלאה.
הם מוכרים לו את הגג עם אחוזי הבנייה או את הקרמת עמודים.
נכון מאוד.
והם מקבלים את זה בשירותי בנייה.
נכון. במצב רגיל, זו עסקה חייבת במס.
לגמרי.
הם צריכים לשלם מס שבח, כי הם התעשרו, אוקיי? הם מכרו לו זכויות, ותמורה, הם קיבלו שווה כסף, הם קיבלו שירותי בנייה, הם היו צריכים לשלם מס שבח בעסקה הזו.
ואנחנו יודעים שבעסקאות קומבינציה, המיסוי מאוד מאוד מורכב, ומאוד מאוד מבלבל.
נכון.
כאן פטרו אותנו מזה.
פטרו, נכון. זה מס ראשון, מס שבח דיירים, פטור מס ראשון. המס השני, זה מע"מ על שירותי בנייה. במצב רגיל, הוא היה צריך להוציא להם חשבונית עבור שירותי הבנייה שהם קיבלו ממנו. אני מדבר על אותם 25 ברור. מטרים בתוספת. הם היו צריכים לשלם
לא
לו.
לא רק על זה, גם על השיפורים שהוא עושה להם במבנה
חד
הקיים.
חד משמעית, ופה יש אלמנט של מרכיב מע"מ, שבכל עסקה רגילה היה צריך להיות מחויב, ופה הוא פטור. מדוע? כי חוק מיסוי מקרקעין קבע במקרה הזה שהוא מוכפף בעצם, עשו תיקון לחוק מיסוי מקרקעין, שיפתור גם מהמיסים האלה. מס נוסף שבעצם ניתן לו פתרון, זה היטל השבחה.
שזה המס המוניציפלי, העירוני.
נכון, מה שהולך לרשות המקומית. במצב רגיל קיבלת עוד מטרים, תתכבד ותשלם לרשות המקומית מחצית משווי המטרים האלה.
בוא נסביר את זה ש... כאשר יש תוספת בנייה מתוקף איזושהי תוכנית
נכון.
לשטח בנייה של בניין קיים או לקרקע,
נכון.
זה כאילו השביח את הקרקע, באה הרשות המקומית ואומרת, נתנו לכם זכויות, העלינו לכם את ערך הקרקע ב-X כסף,
נכון.
שלמו לנו 50% מערך העלייה.
זה, הדבר הזה מעוגן בחוק התכנון והבנייה התוספת השלישית, ונעשה תיקון לחוק, ושם פרויקטים של... תמ"א 38, אלה פרויקטים שפטורים, שוב, צריך לקרוא את הוראות החוק, ובדיוק מתי וכן הלאה, ועד איזה מטרש, אלה פרויקטים שפטורים מתשלום של היטל השבחה לרשות המקומית.
חשוב לציין לאנשים ששומעים אותנו, כן. שמחזיקים את הבניינים, רק על התוספת הקטנה, באמת לא נתמקד בזה, שאם באמת זה בניין שלא נוצלו בו אחוזי הבנייה, עד הסוף
נכון.
בבנייה שלו,
כן.
על החלק, על המרכיב של ניצול אחוזי הבנייה, כן, לפי הטאבה,
כן.
יש מצב שיצטרכו לשלם היטל השבחה וצריכים לקחת את זה בחשבון.
על התוספת שמעבר.
לא, על התוספת שמעבר למה שבנוי לפי הטאבה. לא לפי הטאמה שאנחנו מוסיפים עכשיו,
כן.
להשלמת אחוזי הבנייה לטאבה שקיימת.
אני לא בטוח שהבנתי את מה שאתה
אם
אומר.
אם עכשיו אפשר היה לבנות 75%,
בסדר.
ובנוי רק 50,
כן.
ויש תוספת.
אוקיי.
יש מצב שכבר שילמו את ההיטל השבחה.
נכון.
אבל צריכים להקפיד על זה.
אוקיי, נכון. זה, אוקיי,
צריך, זה לא צריך לראות את הדברים, צריך לבדוק
רוצה,
את זה
לא
על ידי בעלי מקצוע.
לא רוצה להטעות את המאזינים שלנו, אבל בהחלט יכול להיות. לעתים, בוא נגיד לך, הרשות... לא מפספסת הזדמנות לגבות את היטל השבחה.
אני אמרתי את זה,
כן.
אני אשלים, לא באתי ללמד את האנשים מה לעשות, אמרתי, אל תראו דברים כמובנים אליהם, קחו בעלי מקצוע שילוו אתכם.
אני מסכים. אז דיברנו על נושא המיסוי, ודיברנו על שלושת המיסים, שבעת העיקריים שהם פטורים, מס שבח דיירים, מע"מ על שירותי בנייה, היטל השבחה, יש מס אחד שכן עדיין משלמים, מס רכישה. היזם, משלם מס רכישה על רכישת הזכויות שלא מהדיירים. למה זה לא פטרו? לא יודע, אבל זה...
אבל זה היזם
אבל
משלם.
אבל זה היזם משלם, לכאורה אנחנו לא יודעים.
לכאורה קנה קרקע לבנייה.
נכון, לכאורה הוא קנה קרקע לבנייה, רק שהעסקה הזו בין היזם לבין הדיירים פתורה. דרך אגב, עשו גם תיקונים לחוק גם בפרויקטים של פינוי בינוי במידה דומה. פה בתמ"א 38 זה פתור וזה מעוגן. עכשיו, תוכנית תמ"א 38 בעצם לאורך השנים, אחרי שנתנו הטבות של קומה ושתיים ושלוש, באו והבינו, דבר שאני בהחלט בהחלט תומך בו, שעדיף לנו היום לקחת את אותו ווליום של מטרים שיכולנו לקבל במסגרת של חיזוק ותוספת, ולתת את אותם מטרים בתוספת המטרים הבנויים, ולהגיד ליזם ולדיירים, אתם יודעים מה? גם אם תהרסו את הבניין ותבנו בניין חדש תחתיו, אנחנו נסכים לראות את זה כעסקה של תמ"א 38 שהיא פתורה, כמה? בהיקף הזכויות שהייתם מקבלים בפרויקט של תמ"א 38 חיזוק ותוספת. אני רגע אתן דוגמה מספרית. נניח שיש לי בניין היום של 1,000 מטר, ונניח במסגרת תמ"א 38 יכולתי להוסיף עליו עוד, נניח 2.5 קומות שהיו מהוות 750 מטר, באים ואומרים, אתם יכולים לבנות בניין חדש, שהיקף המטרז שלו הוא 1,750 מטר,
פלוס המטרים של התוספות לדיירים.
נכון, וכל העסקה הזו היא תהיה עסקה פתורה, שזה טוב. זה פתח לנו אפיק נוסף, במקום לעשות פרויקטים של טלאי על טלאי, שאנחנו לוקחים בניינים ישנים, ומוסיפים עליהם תוספות שהאדריכלית בדרך כלל הן לא נכונות. כי כשהמתכנן תכנן בשנות ה-80
או בשנות ה-70,
הוא לא תכנן לתוספת. הוא תכנן בניין עם אופי אדריכלי מסוים, ובעצם מה שאנחנו באים עם התוספות האלה, זה שוטלים לו ממדים ותוספות ומרפסות מבחוץ, לא כך היה אמור להיראות הבניין מלכתחילה, ולכן זה תמיד יהיה איזשהו טלאי על טלאי.
אנחנו יודעים בתור יזמים, okay. שלפעמים, גם אם זה לכאורה עולה בהתחלה יותר, או נראה עולה יותר, נכון. בסוף זה יותר זול, אם אנחנו מפרקים ובונים מחדש,
לגמרי.
יותר מזה, אנחנו מתאימים את זה לכל הצרכים, כמו חניות,
חד משמעית.
לך תחפור חניות מתחת לבתים, נכון. לך תעשה דברים.
נכון.
ובכלל, לכל המודרניזציה של, אתה יודע מה, רק להעביר תשתיות חדשות או דברים.
לחלוטין עדיף לעשות חדש מאשר ישן, ואני אגיד לך גם עוד דבר, שאולי לא נותנים עליו מספיק את תשומת הלב. בסופו של דבר, אנחנו עושים עסק עם אנשים. פעם, כשלא היינו בפרויקטים של פינוי, בינוי והתחדשות עירונית, אז היינו קונים מגרש, בונים עליו בניין, והיו באים קליינטים, היינו מוכרים. הממשק היה מיום הרכישה, ועד שהיינו מוסרים, ואולי אחר כך תקופת בדק. היום זה התהפך. היום הקליינט שלי, שהוא הדייר הקיים, הוא בא עוד לפני שהתחלתי את הפרויקט. וכשאני מתחיל...
הוא גר לך בתוך הנכס.
הוא גר בתוך הפרויקט שלו או שלי, אוקיי? ואני צריך עכשיו לבנות לו על הראש, ולא יעזור כמה שאני יהיה נחמד ושירותי, שבשבע בבוקר, בשבע וחצי, הקונגו בקומה למעלה מתחיל לדפוק, אף אחד לא שמח מה הדבר הזה. והדבר הזה מייצר חיכוכים.
שלא נדבר על ימים של יציקות.
נכון, ולכלוכים וכן הלאה, ואנשים שחיים בתוך...
או שצריך לפרק חדר מדרגות ולעשות מעלית.
ואנשים שחיים בתוך אתרי בנייה, טוב זה לא עושה. ולכן אני חושב שזה היבט שאולי לא תמיד ניתן למדוד אותו בכסף. אבל אני אומר לך, מניסיון של פרויקטים, אני היום יכול להגיד שכמעט גזרתי על עצמי ועל העובדים, שאנחנו לא מקבלים יותר פרויקטים של חיזוק ותוספת. השאיפה היא ללכת על פרויקטים של הריסה ובנייה, גם אם הם פחות רווחיים. פרויקטים של הריסה ובנייה הרבה פעמים פחות רווחיים מאשר פרויקטים של חיזוק ותוספת, ועדיין האנרגיות, ובסופו של דבר זה מקלקל את המוניטין. כי שאם יש דיירים שלא מרוצים, לא מהבניין, הם לא מרוצים מההתנהלות.
זה גם תחום שקל להפוך אדם ללא מרוצה. מספיק שנופל פטיש, מספיק שקורה משהו.
שמתלכלכת לגברת הכביסה.
אני מספר שעוד לפני תמ"א 38, במרכז העיר, צמוד למשרד שהיה לנו בעיר, שמישהו עשה שם בנייה על גג. והוא פתח שם את הגג ופתח את היריעות, ודווקא זה היה מבניין על עורך דין, ובחורף נכנס מים, ושהוא חפר בקונגו, הוא נכנס לתוך המשרד שלנו ולתוך הדירה שלנו. הדברים הם מאוד קל ליפול בדברים האלה, ולעשות ניתוח בגוף חי, זה הדבר הכי קשה.
נכון.
עדיף להרדים, או עדיף שהדיירים יהיו בחוץ, וזה היום ונורא.
אז אני מצטע את מי שהמאזינים שלך שואלים, אוקיי, אז אפרופו להרדים, אז בוא תפנה את הדיירים לאותה תקופה של התמ"א, ותחזיר אותם אחר כך. העניין הוא שלא תמיד יש כדאיות כלכלית לעניין הזה. לא תמיד הפרויקטים מספיק רווחיים, כדי לפנות דיירים ולהחזיר אותם חזרה. סתם נסבר את האוזן. ניקח בניין של 10 דיירים, כדי שיהיה לי קל לעשות את החישוב, ו-5,000 שקל מקבל שכירות כל אחד מהם. זה 50,000 שקל בחודש, וזה אומר שבפרק זמן של פרויקט אנחנו מדברים על 10 חודשים זה 500,000 שקל, ו-20 חודשים זה 1,000,000 שקל.
אתה עוד מדבר פה בירושלים, שכאן עוד יכול להיות, בגלל הערך של הדירות אחרי הבנייה, שזה עוד יכול לפתור את זה.
נכון.
כך דירות כמו באזור טירת הכרמל, או טירת כרמל, ששם אני מתעסק הרבה. אני לא מתעסק בתמות, אבל שאני מתעסק הרבה. והגיעו אליי לקוחות שלי ואומרים, אבל לא משלם לנו שכר דירה. ליזם אין מספיק מרווח,
נכון,
בשביל להכניס גם את הבנייה, גם את התוספת, כאשר בסופו של יום הוא לא מוכר דירה שם ב2 מיליון שקל או ב3 מיליון שקל.
ברור.
הוא מוכר את אותו, והחיזוק הוא אותו חיזוק.
נכון.
אותו חיזוק בדיוק.
אותם חלויות.
והוא צריך למכור שם דירה ב1,200,000, 1,300,000.
נכון.
אז אין לו מאיפה לשלם את זה.
בדיוק. אז בוודאי שאין לו מאיפה לשלם
שכירות. מה עוד שהדיירים לא מוותרים על ה-25 מטר.
אוקיי. נכון, שזה בכלל נהיה איזשהו אוטומט, שאנשים אומרים, תמה אוטומטית 25 מטר. אז אמרנו שבאמת גם לנושא של שכירויות, ברוב המקרים, אין מספיק מרווחים בפרויקטים האלה כדי לשלם שכירויות לאנשים שייצאו, ולכן העניין הזה הפך
להיות הרבה יותר לזה. יש משהו שאני רק רוצה להבהיר, שאני רוצה להבין בעצמי. יש פינוי בינוי, ויש תמ"א 38-2.
כן.
שתמ"א 38-2, אתה אמרת כרגע, זה סוג של פינוי בינוי.
נכון.
הרי אני מוריד את הבניין, ואני בונה אותו.
נכון.
מה ההבדל?
אז קודם כל דיברנו על זה שבכדי להיכנס לתמ"א 38-2, אני צריך לעמוד בקריטריונים של, אחד, הבניין נבנה לפני 1980, והוא לא נבנה בשיטות בנייה מודרניות, לא לפי תקן ישראלי 413. זהו. מעבר לזה, אני רק צריך שתהיה לי כדאיות כלכלית להרוס את הבניין ולבנות חדש תחתיו.
בינוי
זו הכרזה על מתחם. אני צריך מתחמים גדולים. מה שאני תיארתי בתמ"א 38, אני יכול גם לעשות אותו בבניין של 4 דיירים. אוקיי? ומה לעשות? שרוב המבנים במרכזי הערים הם מבנים של 10, 12, 15 דיירים. הם לא מבנים של 24 יחידות.
מה שצריך לזכור, שתכננו את זה על הבניינים של 50 ומשהו דיירים, הרי בסופו של דבר התמ"א נולדה מהמחשבה על השיכונים שלא ייפלו.
גם, אבל אתה יודע מה, בוא נזכיר רגע דבר כזה. זה נכון שתמ"א 38 נולדה כדי לשרת, לחזק בניינים. במקרה של רעידות אדמה. אבל לדאבוננו, יש יותר מלחמות מאשר רעידות אדמה, ותמ"א 38 גם הגדירה שבכל מקום שאתה בונה יותר מאשר 12 מטר, ה-12 מטרים הראשונים צריכים להיות לטובת ממד. ועל הדרך הרווחנו, במרכאות או בלי מרכאות, גם את הסיפור של חיזוק הבניין, וגם את הסיפור של ממד, שרק ימים כאלה מזכירים לנו עד כמה הדבר הזה הוא קריטי. והכרחי ומציל חיים, ולא כפרפרזה. אני זוכר שפעם הייתי באספות דיירים, הייתי אומר, כמה שממד הוא נכון, אנשים אומרים, טוב, נו, מה אתה בא לאיים עלינו?
היום אתה לא צריך לשכנע.
היום לא צריך לשכנע.
אני חושב שהשנתיים, השנה וחצי האחרונות, כן, גם כן. עם הקורונה וגם עם עכשיו נכון. המלחמה שהייתה,
נכון.
אז לימד אותנו כל מיני משפטים שהם כבר מובנים אליהם.
בדיוק, שאתה לא צריך להיות בעוטף עזה וקרוב כדי להידרש לממד, ואנחנו רואים עד כמה הדבר הזה מציל חיים. אז נחזור חזרה לשאלה ששאלת אותי, בין פינוי-בינוי לתמ"א 38, התנאי הראשון שצריך כדי להיכלל ולהיכנס לפרויקט של פינוי-בינוי, זה להיות עם ווליום של דירות, 24 דירות במקרה הזה שלנו. המספר הזה עדיין לא הופחת, אולי גם בטעם מסוים. ואז אתה עובר מסלול שהוא יחסית ארוך של הכרזה והמלצה של הרשות, ובחינה של שמאים כדי לראות שהפרויקט הוא רווחי וכלכלי וכן הלאה. והרגולציה היא קצת יותר מסובכת וקצת לוקחת יותר זמן. אני חושב שהיא נכונה למתחמים גדולים. אני חושב שפרויקטים של פינוי-בינוי הם בהחלט פרויקטים
היה חשוב שנבהיר את זה לאנשים.
למתחמים גדולים. ופרויקטים של תמ"א 38 הם טובים, זה כלי למתחמים קטנים. עכשיו, אנחנו מדברים ואנשים אומרים, רגע, על מה הם מדברים? כי אנחנו יודעים וקוראים בעיתונים שתמ"א 38 חלפה מהעולם.
בדיוק אני בא לשאול אותך את השאלה.
אז תודה על השאלה. ובאמת, מינהל התכנון החליט שהתוכנית הזו באוקטובר 2022 יורדת...
כבר אחרי הערכות שהיו בדרך.
אחרי הערכות שהיו, הופכת להיות לא רלוונטית. יחד עם זאת, נקבעו הוראות מעבר, והוראות המעבר קבעו מספר דברים. הראשון, שכל תוכנית שתעבור ועדה עד אוקטובר 22, תוכל עדיין ליהנות מהטבות של תמ"א 38. הטבות זה כל מה שדיברנו. גם האספקט המיסוי, גם האספקט התכנוני, וגם שוב פעם ההתנהלות מול היטל השבחה. לא זו אף זו, כמו שאומרים, אלא נקבע שרשות מקומית שתאריך את תוקף התוכנית הספציפית שלה, תכף אני רגע אסביר על מה אני מדבר, שאני אומר תוכנית ספציפית, תוכל להמשיך ולהנות או לקבל או להשתמש בתוכנית 5 שנים נוספות. עכשיו אני אסביר. סעיף 23 לתמ"א 38 התוכנית הארצית קבע שעל אף האמור בתוכנית, תמ"א 38, כל רשות רשאית להוציא תוכנית ספציפית שתדבר באופן מיוחד על העיר שלה. מדוע? כי כל עיר יש לה, בתל אביב זה קבעו את תוכנית הרובעים, שרצו להגדיר איזה בניית יהיה איפה, ובירושלים קבעו תוכנית, שמספרה 10038, אם מישהו מהמאזינים רוצה לחפש אותה, והתוכנית הזו בעצם הפכה להיות, נקרא לזה, התנך החדש של תמ"א 38. היא הגדירה את העיר לעיר היסטורית ועיר חדשה, וקבעה מה בכל אחד מהאזורים של העיר, איזה היקף בינוי הוא יוכל לקבל. וכמובן יש גם התייחסות לפרויקטים של הריסה ובנייה, מה היקף הזכויות שנוכל לקבל במסגרת 10038. לכן, לכאורה, אמור מעטה 10038, זו הטאבה שעיריית ירושלים הוציאה, ומכאן ואילך, כשיזם ירושלמי או אפילו דייר רוצה לבוא ולחפש איזה זכויות הוא יכול לקבל על הבניין שלו ברחביה, בתלביה, בקטמון הישנה, הוא צריך לפתוח את תוכנית, לשכוח מתמ"א 38, לפתוח את תוכנית 10038 ולהבין איזה היקף זכויות הוא יכול לקבל. מה עשתה עיריית ירושלים? ובאמת שפו להוריד פה את הכובע למחלקת תכנון של עיריית ירושלים ולגברת שרון דינור שעומדת בראשם. לא בראש המחלקה, אבל קדמה מאוד מאוד את התוכנית הזו, שם אנשים באמת נפלאים.
אישה מוכשרת ללא כל צל של ספק.
נכון, וגם אנשים שמבינים את הצורך של העיר, אוקיי?
אין ויכוח.
לא, אין הרבה פקידות שחושבת לטובת העיר ומהות ומחוץ לקופסה, וגם היא וגם עמי ארבל הם באמת חלוצים בתחום. ובאה עיריית ירושלים, שבאמת להוריד את הכובע, כי זו רשות גדולה, ולקבל כאלה החלטות ברשויות גדולות, זה לא דבר פשוט, וקיבלה החלטה, שצריכה להיות מאושררת בוועדה המחוזית, להאריך את תוקף של תמ"א 38 5 שנים נוספות. ואתה יודע מה, אם יש בשורה, אני תמיד אומר, מה אתה צריך? בוא, אתה בתור יזם, שואלים אותי מה אתה צריך? אני אומר, חבר'ה, אני צריך דבר אחד, מעבר כמובן לדברים בסיסיים של בריאות ואושר וכן הלאה. אני צריך ודאות. תגידו לי כן, טוב. תגידו לי, לא זה גם טוב. לפחות אני אדע האם אני ממשיך לעבוד בכיוון שאני מתחיל ולא הולך ומשקיע שם כשפים ומשאבים ותכנון וכן הלאה, או לא. ובאה עיריית ירושלים ואמרה, עדיין שוב אני אומר, הדבר הזה צריך להיות מאושרר בוועדה המחוזית, כי בסופו של דבר היא זו שצריכה לאשר את הטאבה, ויש עוד דרך, וקבעה שתמ"א 38 תמשיך ותחול גם בירושלים.
תקשיב.
בבקשה.
בגלל שאנחנו כבר ברבע האחרון של הפודקאסט.
מה, אנחנו כל כך נהנים אבל, אני כן, לפחות.
כן. אני לא צריך להסתיר, אני רואים את הפרצוף שלי, מבינים כמה אני נהנה.
אוקיי.
ואני רוצה קצת לפתוח את העיניים של אנשים, אתה יודע, טוב. דיברנו קטן על הצד המקצועי, אתה יודע, לתמה זה נשמע כל כך טוב והכל מצוין, אבל יש הרבה מאוד חסרונות שאני רואה גם במצב העירוני.
כן.
ויש גם הרבה יתרונות. ואני רוצה להתחיל דווקא, המפגש של הרבה מאוד אנשים עם התמ"א, זה מהמחתימים.
אוקיי.
אני לא יודע אם אתה יודע, אבל לפני שנים, שרק התחילה התמ"א, אני כתבתי שהדבר הזה,
כן.
זה יהיה האויב של התמ"א ושל ההצלחה שלה. בגלל שנכנסו הרבה מאוד אנשים שלא לא בקיאים, באים לרצות את הקהל, ועושים פעולות שלא מקצועיות, כן. הרי כדי להחליט אם בבניין מתאים לתמ"א, זה המון עבודה.
נכון.
זה לא רק הסתכלות שאתה ואני, שאנחנו עם קצת ניסיון, אולי אתה אפילו יותר, נבוא ונראה, זה התחלה חשובה,
כן.
לפעמים גם שני מהנדסים יצטרכו לחשוב אם הבניין מתאים.
לגמרי.
ואדריכלים ולמצוא את הפתרונות. בוא נדבר קצת. איך אנחנו כציבור, בוא נפתח לאנשים את העיניים, איך אנחנו צריכים להתנהג שזה מתחיל כל התהליך, שמגיע אלינו המחתים החרוץ שבא אלינו, והוא איש שיודע לחלקלק לשון.
כן.
איפה אנחנו עומדים בתחום הזה? בגלל שאני רוצה גם להגיע ליתרונות והחסרונות של התאמה, ואני רוצה שנקדיש לזה כמה דקות.
אז אני רוצה לחזור למה שאמרתי בתחילת המפגש שלנו. אנשים היום לא צריכים לצאת מהבית כדי לקבל ידע. ושאני אומר ידע, זה מי לשמוע את הפודקאסטים שלך, ולקבל בעצם מידע על מה הם זכאים, פעם אחת, וגם אפשר היום בקלות רבה להיכנס לכל אחד מאתרי האינטרנט, אוקיי? אני מדבר, אני נותן תשובה לשאלה, כשבא מישהו ומחתים ואומר, אתה זכאי לזה וזה, איך תבדוק אותו? איך תדע אם באמת זה מה שאני זכאי, או שאני יכול לקבל יותר, או אולי פחות, שזה גם מקרה שתכף אני אתייחס אליו. ואז אתה בעצם יכול בקלות רבה לבוא ולעשות למידה עצמית, להיכנס למערכות העירוניות, ל-GIS של הרשות המקומית, לראות למה אתה זכאי, איפה נמצא הבניין שלך, ולהתייעץ עם בעלי מקצוע. לגבי העניין הזה של מחתימים, אני שמח להגיד שבשנים האחרונות נעשתה איזושהי רפורמה בעניין הזה. אני לא כל כך בקי בחוק ההחתמות, אבל אני יודע להגיד שבזמנו יכולת להחתים בניין, וזהו, היית תוקע טריז, והיית תוקע את הפרויקט, ועד שלא היית מוותר, ההסכם היה ממשיך ועומד על תילו. היום, בעקבות חוק המארגנים, יש פרק זמן, שאחריו, אם המארגן לא הצליח להביא את הבניין למצב של או החתמות מלאות, או קידום תוכנית ברשות המקומית, החתימה שלו היא וויד, היא בטלה מעיקרה, ואין לו יותר זכויות. אז בדבר הזה זה עשה איזושהי
תרופה. מה שחשוב כאן להדגיש,
כן.
אל תלכו לחתום, בלי שלקח אתכם בעל מקצוע, או בלי שהוביל אתכם, ואל תתפתו לעורך דין של היזמים, קחו מישהו שיבדוק לכם את זה, אתם
משמעית.
הולכים להכניס את הבית שלכם, את הנכס שלכם, את המקום שלכם, למקום שאתם לא יודעים לאיפה אתם נכנסים, ולא תמיד אתם בקיאים, אתם יכולים להיות אנשי הייטק והכל, אבל אין לכם את הידע, קחו בעל מקצוע, קחו עורך דין טוב, שיתמחה בתחום, ותחתמו רק איתו, ותוודאו אבל, שמי שמחתים אתכם, יודע על מה הוא מחתים אתכם, שהוא בדק את ההיתכנות, לא שהוא הולך לבנות, כמו שאני נתקלתי באחד המקרים, להגיד שהוא הולך לעשות פנטאוס, על מקום שיש מעלית, שבקושי נכנסים שלושה אנשים בסרדינים,
אוקיי.
אף אחד לא יקנה למעלה כלום, וזה נכון. לא יקרה בסוף, אז בוא נעיר את זה.
אבל אני רוצה לחזק את הנקודה הזו, של לקחת עורך דין ולקחת זה. אין שום סיבה מדוע לא לקחת עורך דין. בסופו של דבר, כל היזמים היום משלמים את שכר הטרחה של עורך הדין, משלמים את שכר הטרחה של המפקח. אין שום סיבה למה ללכת ולחתום היום מבלי להיוועץ בעורך דין, שוב, עורך דין שעשה, ולבקש ממנו כמה עסקאות הוא ייצג, לא בחור שסיים משפטים שלשום, ואומר אני אצג לכם
משמעי,
את הבניין.
לעשות חקר שוק.
ולעשות חקר שוק, וגם לקבל הצעות ממספר יזמים. אוקיי? אני, זה לא תמיד לטובתי מה שאני אומר, אבל אני אומר, אין סיבה לא, לחתום עם היזם הראשון
כן
שמגיע.
זה כן לטובתך, אתה יודע למה זה לטובתך? בגלל שככה מגיעים לטובים.
נכון, נכון. אז לקחת, וכשבאים לבחון את היזם, אז לראות מה יש לו בטרק רקורד, וכמה פרויקטים הוא ביצע. לא אחד שזה הפרויקט הראשון שלו. אני חושב שאין סיבה לחתום עם מקדמי חתימות, אוקיי? צריך לחתום עם חברות שביצעו עבודה.
זה הבשורה, ואת המשפט הזה צריכים לצטט אפילו במבוא כן, לפודקאסט.
כן, אז אני חושב שזה נכון. זה הגיוני, זה עושה שכל. וזו החלטה מאוד מאוד משמעותית. זו החלטה שהיא לפחות משמעותית כמו ללכת לרכוש דירה חדשה. הרי שנבוא לרכוש דירה חדשה, נתלבט ונתייעץ, ואני רוצה לקוות שכולם יקחו בסופו של דבר יועצים כמו שצריך ועורכי דין, אותו דבר במי שבא להחתים אותך. זה לא איזשהו עניין פשוט. הוא לוקח לך את הדירה.
אבל זה מתחיל מזה ענבר, שגם אנשים שהולכים לקנות דירה מקבלן,
כן.
והוא אומר להם, יש את העורך דין של הפרויקט, ואתם משלמים לו,
כן.
אז הם לא לוקחים עורך דין שלהם, והם שוכחים שהעורך דין של הפרויקט לא מייצג אותם.
ברור,
לא
ברור.
מייצג אותם, הוא מייצג אותך, אתה יזם.
נכון, נכון.
והם חוסכים את הכסף הזה, אז אני לא אמשיך לדבר על זה, בגלל שהזמן שלנו קצר,
אוקיי.
אבל בוא נתקדם קצת, בוא ניתן עוד טיפים לאנשים,
כן.
לקראת כניסה לתוכנית שהיא מגיעה אליהם.
אוקיי, תראה, אני דיברנו טיפה באמת על נושא של תכנון, ואני חושב, אני רק אמצא, כי נשארנו ככה לא עם השלמה של כל הזה. אמרנו תמ"א 38, אמרנו תמ"א 38 חיזוק ותוספת והריסה ובנייה, ויש היום מסלול שאני מאוד מאוד, אני מקדם אותו בכל הפרויקטים שלי, אני בעצם עושה מסלול משולב של תמ"א ותב"א. אני רגע אסביר רגע בדבר הזה, ואז באמת נתקדם הלאה לענייני מהות. במסגרת תמ"א ותב"א, אנחנו מוצאים תב"א נקודתית למתחם, וחלק מהזכויות אנחנו מקבלים הטבות של תמ"א 38, וחלק מהזכויות אנחנו מקבלים אותן במסגרת תב"א נקודתית. מה הרווחנו בזה? יצרתי כלכליות לפרויקט מצד אחד, כי לקחתי זכויות פטורות מתמ"א 38 ואת יתרת הזכויות בתב"א נקודתית, וזה מסלול שהופך להיות נפוץ. אני חייב להגיד, אני בין היחידים שעשינו אותו בירושלים, שאני באתי עם תמ"א ותב"א, אמרו לי, אדוני, תחליט, אתה בתור לגלידה או בתור לפלאפל? תחליט, מה אתה רוצה? אתה לא יכול ליהנות מכל העולמות, והצלחתי לשמחתי להסביר את הרציונל של מדוע זה טוב שיהיה תמ"א ותב"א, כי על ידי זה בסופו של דבר הצלחתי לייצר ווליום של זכויות, שבזכותו אני יכול להרוס את הבניין ולבנות בניין חדש, שזו אני חושב השיטה העדיפה.
אתה יודע, אני אשאל עכשיו את עצמו, כן. המאזין, הוא כן. יגיד, אני לא היזם, כן. למה זה מעניין אותי? אז אני רוצה להגיד ליזם דבר מאוד חשוב. ברגע שהיזם יצר את הווליום הזה שאמרת, והוא הפך את הפרויקט לרווחי, קודם כל הסיכוי שהפרויקט ייגמר, הוא סיכוי הרבה יותר גבוה. זה שאנחנו צריכים לדאוג תמיד שהאיש שעומד מולנו ירוויח כסף.
חד משמעית.
שהוא לא מרוויח, זה עולה לנו, הוא צריך לחסוך. ושהוא מרוויח, הוא יכול לתת לנו, הוא יכול לצ'פר את הבניין, הוא יכול לסדר אותו, הוא יכול לגמור את הפרויקט, זה נותן לו את כל היתרונות, אז זה מעניין את כולנו.
אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, ובמידה מסוימת אפילו, מה שנקרא, הרמת לי להנחתה. הרבה מאוד, אני נתקל בהרבה מאוד מקרים, שבהם, בין אם זה יזמים, ובין אם זה קבלני חתימות, נקרא לזה ככה, הולכים ומציעים הצעות מרחיקות לכת לבניין, כי יש להם איזושהי, א', הם טועים בחישוב שלהם, ובסופו של דבר הם רוצים מאוד לקחת את הבניין, אומרים, קודם אני אתפוס אותו, אני קורא לזה foot on the door. הם קודם כל מכניסים את הרגל בדלת, תופסים את הבניין, ואחר כך נתחיל לעשות כיבוש זוחה לאחור. נגיד, חשבנו, הרשות לא נתנה וכן הלאה. אני מאוד מאוד ממליץ, מאחר ששוב, בסופו של דבר, כל העלויות כולם מושתות על היזם, לקחת גם שמי, או מישהו שיעשה לכם חישוב, יעשה איזשהו מיני דוח אפס, ולבדוק את הכלכליות של הפרויקט.
דוח אפס, למי שלא יודע, זה דוח הכדאיות של הפרויקט.
נכון. ואם קיבלתם הצעה שהיא נדיבה בצורה יותר דופן, ברמה כזו שהיא לא תעבור את הדוח אפס, אז לא לקחת אותה, ואני אסביר למה. כי אולי אתם תחתמו עם היזם הזה, ואולי הוא גם ישלם כמה מאות אלפי שקלים על הדריכלים שילכו ויקדמו את הפרויקט. אבל שהוא יבוא לבנק, לממן את הפרויקט הזה. הבנק יבדוק את הרווחיות של הפרויקט, ומתחת ל-14 או 15% הוא לא יממן לו את הפרויקט, וזה ליזמים טובים עם טרק רקורד, עם עשייה. מתחת ל-20% הוא לא יממן את הפרויקט ליזמים חדשים, ומתחת ל-14% הוא לא יממן את הפרויקט ליזמים ותיקים. ולכן הפרויקט שם ייעצר, כי הוא לא יקבל מימון. אין מימון.
חד משמעית.
אין ערבויות. לכן יצאנו לדרך.
ואנחנו דרך אגב יודעים שהרבה מאוד מהפרויקטים הולכים למימונים של כל מיני גופים אחרים, חוץ בנקאיים.
נכון, נכון, נכון. וטוב שכך דרך אגב, זה הפך את השוק למשוכלל יותר, וזה נושא בפני עצמו למפגש נוסף, אם תרצה. לכן אני אומר,
מה זה רוצה? אני כבר רושם לך תכף תאריך.
כבר רושם. כשהדברים הם יותר מדי טובים, אוקיי? Too good to be true, אז בסופו של דבר יצאנו לדרך, יצאתם לדרך, חתמתם עם יזם, שחטתם לא לכם זמן ולא כנראה כסף, אוקיי? ובסופו של דבר, אחרי שנה, הגעתם למצב שחלפה השנה הזו. במקרה הטוב הוא בורח, לפני שהתחילה הבנייה, ובמקרה הרע הוא מתחיל לספר לכם כמה שהוא מסכן, ומתחיל לעשות כיבוש זוחה לאחור.
ובמקרה הרגוע, הגרוע, אנחנו רואים ברחוב עין גדי בזמנו את הפרויקט התקוע.
שפרויקטים שהם נתקעו.
תקשיב, ענבר. כנראה שלא לקחנו בחשבון כמה יש לנו לדבר.
אוקיי.
אנחנו נכון. כבר סיימנו ממזמן את 40 דקות.
ועוד לא התחלנו לבנות.
ואני חושב, א', אני רואה שאתה נהנה ואני נהנה.
כן.
אני חושב שאנחנו נצטרך לעשות עוד לפחות אחד, אם לא שניים.
כן.
אבל אני חושב שהעברנו מסר פה. אני חושב שהעברת מסר, קודם כל, הגדרת לאנשים ובתור מרצה, אני יכול להגיד לך שאתה מרצה מצוין, שעשית סדר לאנשים בהבדלים בין הפרויקטים, הארת את העיניים שלהם, לא נכנסנו לכל הנושא של הבעייתיות בכלל של התאמות היום, עם כל הנושא של תשתיות והכל.
נכון.
לא נכנסנו לזה שאחת הטענות של תאמות שבתוך מרכזי ערים שהם מגביעים את הבניינים וזה עושה חושך למטה, לא הכנסנו לכל מיני דברים, אבל מצד שני התאמות היום זה הפתרון לעתודות הקרקע שחסרות לנו. נכון. וכמובן שלא נדבר על הצורך בחיזוק מבנים, ואנחנו ראינו בעולם מה קורה במקומות ש... לא מחוזקים מבנים, אני לא מדבר על מה שראינו עכשיו בעזה.
נכון.
אז כל מה שאני יכול להגיד לך בינתיים, זה המון תודה.
תודה.
אני למדתי המון בפודקאסט הזה.
תודה שהרחת אותי.
אני עוד אביא אותך לפה, וגילית עכשיו שהמרחק הוא לא גדול, לא. ויש גם חנייה לאופנוע למטה.
בדיוק.
פעם הבאה אתה תגיד לי, אני אפתח את החניון. אז אני מחכה כבר לפודקאסט הבא.
בשמחה רבה.
והמון המון תודה, ותודה לכולם שהזנתם לנו, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.
בהחלט. תודה רבה.
תודה. תודה.